שלום לך לכולם, אני מקדים היום את השיעור לכבוד הנר השביעי. מתקרב לנר השביעי, אנחנו נלמד אורות. מצלמים לכם, צילמו לכם? יגיע לכם עוד מהדפים. אנחנו בעמוד צדיק ד' צדיק ה', יש פה פסקה שמדברת במפורש על חנוכה, הרב משתמש בה כמשל. פסקה סמך ג' נתחיל. הגויים טימאו את היהדות הגלויה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים ושקצו אותם, אבני מזבח הקודש נתפגלו, אבל בקדושתם נשארו פנימיות הסודות שהם עלומים וחתומים ממגע זר, ודווקא הפנימיות היותר נשמתית, כי המבטאים אשר לסודות כבר באו פריצים וחיללום. זאת אומרת, ודאי שהרב מדבר פה, המשל כביכול, זה הרבה יותר ממשל, זה נס פח השמן, הפח הקטן שנמצא חתום בחותמו של כהן גדול. בפועל היוונים טימאו את כל השמנים ונשאר רק, היוונים פיגלו את אנשי המזבח ופרצו פרצות בהיכל, באו פרצים וחיללום. זה פסוק ביחזקאל שהגמרא גם בבחורות, בעבודה זרה, בנדרים, הגמרא לומדת פה שאפשר לחלל. כל הביטויים האלה, לטמא, לשקץ, לפגל, לחלל, זה ביטויים ששייכים לקודש. אי אפשר לפגל דבר שהוא לא קודש. לפגל זה מחשבה לא נכונה, מחשבה מעוותת על קורבן, קורבן שאת אחת מארבעת המלאכות המהותיות עושים כדי לאכול אותו שלא בזמנו. זה עכשיו פיגול, פיגול זה מילה קשה, בשר פיגולים, אבל זה מילה זה עיוותים של קודש. כשיש קודש, אז קודש יכול להיות טמא. מה שלא קודש לא יכול להיות טמא, מה שקשור לקודש. אמרנו שיקוץ, פיגול, חילול, תודה רבה, לחלל זה לחלל, תודה רבה, לחלל את הקודש, לחלל זה לרוקן מתוכן. אז כשאנחנו נפגשים, המפגש של הגויים הקודש, אנחנו בחנוכה, אנחנו יודעים שהנס הוא הרבה מעבר לניצחון של המכבים על היוונים. חנוכה זה אבן, זה מורה הדרך שלנו, הימים האלה הם אלה שנותנים לנו את היכולת לעבור את כל המפגש ארוך השנים עם עם הנצח, נפגש עם עוד ועוד תרבויות, עוד ועוד דתות. אז בפועל הדוגמה היא שבאו יוונים וטימאו, הם פתחו את המכסים ונגעו בסיוב שלהם, נגעו בשמן הקדוש, והוא כבר אי אפשר להדיק בו מנורת בית המקדש. הרב פה מדבר כמובן כמשל. משל על שמנים קדושים אחרים, משל שמשתמשים בו הרבה בימי החנוכה, שהגויים טימאו את היהדות הגלויה במגעם, נגעו בשמנים הקדושים ושקצו אותם. אז יש פה משל אחד, זה שמנים קדושים, אבני מזבח נתפגלו. אז מה זה הנמשל של מה זה היהדות הגלויה הזאת שהגויים טימאו אותם במגעם? יהדות גלויה זה לא משל. יש משהו ביהדות הגלויה שבעקבות המפגש עם הם לא נגעו בזה בידיים, זה לא משהו מוחשי, חושני, שאפשר לגעת בו בידיים. משהו בהבנה שלנו את היהדות כנראה. הגויים גרמו לנו, אפשר להבין את זה בשלושה ממדים אני חושב, היהודים, הגויים גרמו לנו להבין אולי את היהדות בצורה חלקית, בצורה מבולבלת. אפשר להגיד הרבה פחות בתור התחלה. היהודים, הגויים מבינים את היהדות בצורה משוקצת. היהודים, הגויים מבינים, תרבויות של גויים, תרבויות, אקדמיות, מחקרים, סגנונות של חיים, הם קולטים את היהדות, את זה הם יכולים לקחת לנו, את הטקסטים יכולים לקחת לנו, את הדיבורים יכולים לקחת לנו, והם ברגע שהם נוגעים בזה, איך שהם מבינים אותם, איך שהם מסבירים אותם, זה כבר משוקץ, כבר אי אפשר להדיק מזה את המנורה. השמנים זה כמובן משל לחוכמה. שמנים רוצה, שמן, האור של המנורה זה אור, אור זה גילוי, חוכמה זה גילוי, הכל קיים גם בלי חוכמה וגם בלי אור, רק אנחנו לא נפגשים עם זה. אז יש שמנים קדושים, זה המנורה של המקדש שצריכה להעיר לנו, וההבנה הכי מינימלית בפסקה זה שהגויים מבינים את זה בצורה מבולבלת. אבל זה לא פסקה על איך הגויים מבינים את זה, נכון? הגויים מבינים את השמנים הקדושים ואת מבנה המזבח בצורה מפוגלת, אבל הסודות, פנימיות הסודות נשארו בקדושתם על אומי חתום במגע זר, דווקא הפנימיות היותר נשמתית, כי המבטאים אשר לסודות באו פריצים וחיולים. המבטאים הכוונה האופן שבו אני מבטא את הסודות. המילים, צורות ההתבטאות, שבהם אני מנסה לדבר על דברים פנימיים האלה, גם את זה חיללום. אז ברמה הכי בסיסית, זה שגם את הקבלה הכי פנימית שלנו, גם את כתבי הערים, אפשר ללמוד בלי יראת שמיים, אפשר ללמוד באפיקורסוס, אפשר ללמוד בצורה מחקרית חיצונית כזאת, שלא מאמינה בתוך הפנימי, זה הרובד הכי הכי ראשוני, אבל זה כבר לא כל כך אכפת לנו אולי, מה אכפת לנו מהגויים, איך שהם תופסים זה. למה צריך לקבוע פסקה כזו בספר האורות? אז יש איזו השלכה יותר, ההשלכה היא שבגלל שאיך שהגויים תופסים את זה, אז זה משפיע גם עלינו, איך שהגויים תופסים את זה, אז יש... הפסקה הבאה, תראו, פסקה סמך דלת, שגם אותה, תודה רבה למיכאל שצילם, היא מתחילה, היא המשך של הפסקה הזאת, היא תוצאה של הפסקה הזאת. הפסקה הבאה, סתרי תורה מביאים את הגאולה. סתרי תורה זה אלה שהם חתומים ועלומים פה, מכיוון שהגויים, אנחנו באים במגע עם תרבויות זרות, לאורך כל הגלות, אנחנו יוצאים החוצה, אנחנו מפוזרים בתוכם, חזרנו הביתה ברוך השם, יש לנו מדינה ויש לנו עצמאות שלנו, אבל ודאי יש תרבויות אחרות מחלחלות לתוכנו, אנחנו נפגשים איתם, מכירים איתם, נעזרים בהם, מקיימים קשרים. אנחנו, השוק שלנו לא קונה רק מצרכים חומריים, אין דבר כזה, אתה... צורות חשיבה, צורות התנהגות, צורות הסתכלות על העולם, צורות של תרבות. הם באים איתנו במגע, הם מפעפעים אחד לתוך השני, כל שני חומרים שבאים במגע. ולכן האופן שבו הגויים מתמאים את היהדות הגלויה במגעם, זה משפיע הרבה מאוד על אנשים בעם ישראל. משפיע מאוד על עם ישראל, ואם כבר אפשר אז להגיע לקומה, לאופן השלישי. קודם כל אמרתי איך, אופן השלישי שהם באמת מתמאים, הגויים מתמאים את היהדות הגלויה במגעם. זאת אומרת שזה שאנחנו 2,000 שנה בגלות, יש לזה מחירים רוחניים כבדים מאוד. את מה הגויים לא תימאו? הגויים לא תימאו תירת השמיים שלנו. את האמונה, התמימה, הנאמנות, 2,000 שנה, כולכם יושבים פה, כי מאחורי כל אחד יש פה אלפי שנים שמסירות נפש אינסופית של אבותיו ואבות אבותיו ואמאות אמאותיו שדבקו בתורה, שדבקו בתורה. מה שלא עשו לנו, אנחנו את זה לא איבדנו ברוך השם. לא איבדנו והמשכנו עם הנאמנות הקדושה הזאת והאמון שיש בתורה. אבל אני מדבר על רמת ההסברים. זאת אומרת, יש שני, השולחן ערוך, שולחן ערוך אין הסברים. שולחן ערוך זה ככה עושים. ההלכה שבעל פי התורה שבעל פי נשחק, ההלכה בצורה מאוד מאוד על פרטי פרטים. ומה על זה עם ישראל מסר את הנפש? אבל את התובנות, איך להסביר את זה. בכלל עם ישראל בחלקים גדולים מאוד העדיף כבר לא להסביר את זה. עדיף לא לגעת בכלל בכל העולם האמוני, בכל העולם המחשבתי, בכל העולם המוסרי. לומדים ניגלה, כמו שכתוב בהרבה ספרים קדושים, שצועקים על זה, נכון? הרמח"ל ועוד הרבה הרבה לפניו, חובות הלבבות והרבה ספרים. תולדות המנהג הזה רעות מאוד גם לחכמים וגם לבלתי חכמים, כמו שכתוב בהקדמה למסילת ישרים. אז תולדות המנהג הזה רעות, ובכל אופן, הרמח"ל הוא די בודד בקריאה שלו קדימה, משום שהרבה מעם ישראל מבינים שכמו שלא כל כך למדו תנ"ך בגלות. לא למדו אותך בגלות הגדה כך שרבנו אותם מפורסם, כשהברייתא אומרת לעולם ישלש אדם שליש ימה במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד, אז אומר רבנו אותם, אצלנו לומדים רק תלמוד. למה רק תלמוד? יש למה נקרא שמו תלמוד בבלי? שהוא בלול מהכל. אז כולם יודעים שלמה נקרא שמו תלמוד בבלי? כי הוא נכתב בבל, אבל זה רמז כזה. לא מתעסקים כל כך בתנ"ך. אם מתעסקים בתנ"ך, זה ברמת הפשט, ברמת פירוש המילים, הרעיונות העקרוניים, אבל ללמוד בעיון, כמו שלומדים סוגיות. בהלכה, שזה איזה עמקות וענקיות הייתה בקרות, זה לא כל כך עושים, לא כל כך עושים משום שאולי הגויים תימאו את היהדות בגלל מגעם. אתם יודעים שהנביא יחזקאל אומר לנו שכשנחזור לארץ ישראל, אז תהליכי התשובה, פרשת התשובה שביחזקאל, חי השם, אם לא ביד חזקה וחמה שפחה, הם לא חליכם, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כמען שמי הגדול שחיללתם בגויים ואומרים להם השם אלה ומרצו יצאו, רק כקדושים את תהליכי התשובה, כתוב והסירותי את לב האבן בשרכם, ונתתי לכם בשר, קודם כתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים, זרקתי עליכם מים טהורים. זה סוג של תהליכים שאנחנו צריכים לעבור. צריכים להוציא לנו את לב האבן, בגלות שלנו לב של אבן. אין לנו באמת לב של אבן, אבל יש לנו איזה מין אגרוף ברזל כזה, שאנחנו נצמדים לתורה, ואנחנו לא תמיד יודעים להסביר, לא היו בוויכוחים, היו ויכוחים, אתם יודעים, הרמב"ן היה מתווכח, יחידי גדולי הדורות היו יכולים להתווכח. היהודי פשוט, הוא לא יודע להסביר. הוא ידע שזה החיים שלו, הוא ידע שזה החיים שלו, על זה הוא מת, ועל זה הוא חי, ועל זה הוא שם, וזה מה שאכפת לו. ולכולם ברור שאין סיכוי שבעולם למצוא גרגר של חמץ באיזשהו מקום של יישוב יהודי בפסח, בלי רשות שופטת ובלי שומרי סף ובלי כלום. יש איזו ודאות כזאת מוחלטת שזאת התורה, זה החיים שלנו, אבל לגלות בהסברים האלה, אנחנו צריכים שיזרקו עלינו מים טהורים כשחוזרים לארץ ישראל, צריכים להתנקות. לברר את המושג האלוקי, דעת אלוקים, את היחס בין קודש לחול, היחס לחיים. המדינה לא נלמד את זה, המצוות יישובי ארץ ישראל הייתה קיימת בכל הדורות. ומשהו בגלות, זה עצם הגלות אולי, שמשהו פה לחות בתוכנו, שאנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים להקים, לא יכולים להוביל. מצפים שיקרה איזה נס, שיוביל אותם מהדברים האלה. אז אני מנסה לומר שאת הפסקאות האלה, הגויים תימות היהודות הגלויה במגעם, אז ההבנה הראשונה היא שהם הבינו את זה בצורה מאוד מבולבלת. ההבנה השנייה שהם גרמו, בגלל ההבנות שלהם, הם גרמו ליהודים טובים, בנים טובים להתרחק מהתורה, וההבנה השלישית, שכל ההבנה מתחברות ביחד, זה לא זה הבנה של שונות שונות, זה זוויות שונות, זה שמול ההבנות המבולבלות של, של, של הגויים, מול ההבנות התמאות, המשקצות, המפגלות והמחללות, של הגויים לא תמיד, זה הפסקה הבאה, לא תמיד העמדנו, ולא תמיד היינו צריכים להעמיד, לא תמיד היינו מסוגלים להעמיד. הרב כותב פסקה הבאה, סתרי תורה מביאים את הגאולה. מה זה סתרי תורה מביאים את הגאולה? הקדמונים נלחמו בכוח מאוד מאוד גדול נגד לימוד סתרי תורה. להסתיר את זה רק ליחידי, יחידי, יחידי, יחידים שהעבירו את זה בסתר ככה, בודדים, בודדים, בכל דור ודור. זה הגזרה, מהר"ן מסביר באחד המקומות ישראל. זה הגלות, הגלות היא גיאוגרפית אחרי שהיא פה יש הגלות. גלתה שכינה עמהם, זה לא משהו גיאוגרפי, זה התגלות שהיא לא מביאה, מעקב שרי בוגעים, אין תורה, אין לנו נביאים, אין לנו אנשים שיכתבו את התנ״ך, אין לנו פה, אפילו תנאים אין בגלות, יש בגלות המוראים, זה לא תנאים, מה זה אפילו תנאים, זה אנשים עליונים וכבירים מאוד, וזה רק בגלות מסתבך, אז אנחנו תופסים הרבה פעמים את היהדות, יהודים כשרים וטובים וצדיקים מאוד מאוד, אבל בתפיסות שלהם, רואה את משהו שהוא לא מספיק מזוקק, משהו שמאוד מאוד לא ברור. וממילא, כשיש קולות מכוערים וקטנים, אז אנשים טובים בעם ישראל. אני מנסה לומר שלפעמים השמנים הקדושים זה איך אנחנו מבינים את המצווה. לפעמים השמנים הקדושים זה אנחנו. אנחנו בעצמנו אבני המזבח, אנחנו בעצמנו אלה שמפוגלים ומחוללים, לא עלינו. אנחנו, הילדים שלנו, האחים שלנו. שפוגשים את היהדות ומבינים אותה, מתוך שמבינים אותה בצורה מאוד חלקית, אז יש איזה השלכות מאוד מאוד קשות. אז מה נשאר? נשארו פנימיות הסודות. זה הקד הקטן שהכהן הגדול שלא יעזור שום דבר שבעולם, אי אפשר לחלל אותו. הקד הקטן זה נמצא, כמו שתמיד אומרים, בלב, פנימה פנימה, בעומק הנשמה של כל אחד מאיתנו. בזה אי אפשר לגעת. זה... חשבתי שכשמתתיהו הניף את החרב ואמר מילה השם אליי, שבאמת, אני חושב על זה הרבה פעמים האחרונים. מה, יוון בא עם כל התרבות וכל המדע וכל האומנות וכל היופי. הם מגיעים לכל מיני כפרים, הם לא רוצים לקחת להם שום דבר, הם לא רוצים, הם רוצים לרומם אותם, הם רוצים לתרבט אותם, הם רוצים לתת להם השכלה ונאורות והתקדמות. ומתתיהו, טוב, מתתיהו זה מתתיהו, אבל כמו מתתיהו, הרבה אנשים שימותו ולא. והיוונים אומרים, למה? אני מתאר עצמי שיהיו הרבה היוונים שהם לא הבינו, למה? מה, למה? למה? ואני חושב שהרבה מהמקבים לא ידעו לענות. הם לא ידעו לענות למה. הם לא יכולו להסביר. לא כולם למדו את אריסטו, ולא כולם ידעו לייצר יצירות כאלה. יוון זה אומניות, ורוח האדם, וחופש, והצלחות. מה פירושה? יש הוכחות, יש הוכחות כבירות להצלחה של יוון, וזה האימפריה היוונית. איזה ארץ קטנה ששולטת על כל המרחב הגיאוגרפי האדיר הזה, וזה עובד, זה עובד. הטכנולוגיה שלהם יחסית אותה תקופה הייתה מאוד מאוד מתקדמת, והיהודים האלה מתעקשים, מה הבעיות שלכם? מה אכפת לכם? לפחות הם לא יכולים לנהל שיחה. אמרו, אני לא יודע, משהו בלב שלי אומר שזה המוות. אנחנו מציעים לכם, הם באו לכל מיני כפרים עניים, כל מיני כפרים נידחים, כל מיני כפרים פשוטים כאלה. הציעו להם חוויות ותרבות ודברים גבוהים, לא רק דברים נמוכים. יש ביוון גם הרבה דברים נמוכים, יש ביוון גם הוללות נכון, אבל יש ביוון הרבה דברים אציליים, יש ביוון הרבה דברים עמוקים מאוד, שאפשר להשתמש בזה וללמוד, נכון? אנחנו יודעים ש... חלק גדול מהספרי הפילוסופיה היוונית שמוציאים היום בימינו זה בשביל בחורי ישיבה, שיצליחו להבין את המורה נבוכים ורבי סעדיה גאון, אז צריך לדעת מה, עם מה הם התמודדו. אז היה שם, פיתחנו את זה, התעסקנו את זה, היו הרבה עיקרים כאלה, נראה לי, לא נראה לי שכל חשמונאי וכל מכבי ידע בעיון, וידע את כל סתרי תורת, זה הרבה לפני רבי שמעון בר יוחאי. אבל זה פנימיות הסודות הקדושים. בקדושתם נשארו פנימיות הסודות שהם אלומים וחתומים במגעת. בזה אי אפשר לגעת. אפשר לגעת בהרבה, אפשר לקלקל בהרבה. יש מקום שאי אפשר לגעת את מין עצם לוז כזאת, שזה הרבה למעלה מטעם ודעת, וזה חי בנו, זה חי בנו. איפה זה חי בנו? זה חי בנו בשני מקומות. זה חי בנו בזה שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מעמיד רואים נאמנים, בכל דור ודור הקדוש ברוך הוא מעמיד אנשים כאלה בודדים, בודדים, שהם קדושי עולם עליון. ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועדים, מועטין, עמד ושתלן בכל דור ודור, כאלה שהם מוסרים את את הפיקדון, את החותם המלכותי, את הכתר מדור לדור, מוצאים, כל אחד מוצא, וזה בסתר, בסתר, יוצא מהמערה של רשב"י ואף אחד לא יודע. זה נמצא שם, והם משרים מרוחם, מגדלותם, מקדושתם, על דור כולו, והדור אומר, גם אני לא מבין, יש את הגדולים שמבינים, יש צדיקי עליונים שמבינים, ואיפה זה עוד נמצא? אז איפה זה עוד נמצא? פנימיות זו שהיא נשמת הנשמה העליונה, קבועה בנשמה הסגולית אשר לישראל. איפה היא נמצאת? זה משהו בתוכנו, עוד מעט נראה איך נוגעים בדבר הזה. יש בתוך כל אחד מעם ישראל, בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל, יש בעומק נשמתות, שזה לא נשמה, נשמה זה ביטוי מאוד מאוד פנימי, אתם יודעים. זה חלק אלוקא ממעלה, אבל פה לא כתוב נשמה, כתוב נשמת הנשמה, אפילו לא כתוב נשמת הנשמה, כתוב נשמת הנשמה העליונה. זה באיזשהו מקום, איזה קודש הקודשים, הוא נמצא חבוי עמוק 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 בתוכנו, וכשהיינו, היה לנו פה מקדש, יהיה בעזרת השם, אז הכהן הגדול ייכנס פעם בשנה, וכשאין מקדש, זה יכול להיות שאפילו הכהן הגדול לא נכנס, אז הוא לא נכנס, אבל זה בפנים. הלוחות גנוזות איפשהו במעמקי ההר, והן גנוזות איפשהו במעמקי החיים שלנו. יש משהו כזה שמאפשר לנו, ככה צלחנו את הגלות. לא צלחנו את הגלות בגלל שהיו לנו הסברים אמוניים, מעמיקים מאוד, שהסבירו לנו למה אסור לאכול בשר חלב, ולמה זה כל כך חמור לאכול חמץ. זה הייתה, פוגשים את זה דרך האמונה. פוגשים את זה דרך האמונה, ששוב, לפעמים אין לה פה. זה שאין לה פה, זה לא הופך את זה לדבר קטן. זה שאין לה פה, זה שאתה לא יכול להסביר משהו, זה לא אומר שאתה לא צודק. אם אתה לא יכול להסביר, לפעמים כואב לך מאוד, אתה לא יכול להסביר, אז בגלל זה לא כואב לך מאוד. זה כואב לך מאוד. האמונה הזאת היא אמיתית, והיא חיה בכל הדורות. אני חושב שהיא זאת שגרמה להוציא חרב מטהרה, ולהצליח לעמוד בכל מיני קרבות, גם מול היוונים, גם מול היוונים. לא כולם, מעטים מאוד אולי ידעו. אנחנו אפילו לא יודעים על הבנים של מתתיהו כמה. אנחנו יודעים שמסרו את נפשם על תורה ומצוות, לא נלחמו בשבת, היוונים הם היו צדיקים מאוד, נכון? אבל היכולת הוורבלית או היכולת האינטלקטואלית היא מאוד חשובה. זה הפסקה הבאה, סמך ד', חלק ממנה. אבל זה קיים לנו בתוך הלב. ואפילו אם לדבר בעומק, אז אפשר להבין, גם דיבורים עמוקים יחסית הם באמת יכולים להיות מבולבלים ולא מדויקים ובערך, כי אנחנו בגלות, כי אנחנו בגלות. אז איפה הפנימיות הזאת נמצאת? קבועה היא בנשמה הסגולית אשר לישראל ואינה זזה ממנה כל זמן שהקישור לכללות האומה לצבעונה החי בקרבו. הכוזרי גם מדבר על זה שיש יש נשמה סגולית, יש אפשר לקרוא לזה נשמה בחירית ונשמה סגולית. זה לא בדיוק מתאים המילים נשמה בחירית, אבל אני אנסה להסביר בעזרת השם. כשאנחנו רוצים לעלות ולצמוח, אז בעיקר מוטל על האחריות שלנו איך אנחנו יכולים לצמוח. כמה אנחנו עמלים בתורה, וכמה אנחנו קבועים בסדרים שלנו, וכמה אנחנו תופסים אחריות ולומדים הלכה ותפילה. לאט לאט אדם את כוחות העובדת מידות, עולה ועולה, וככל שעולה עולה, אז הוא מפגש בצורה יותר עמוקה ויותר משמעותית עם הנשמה שלו. פה כתוב משהו אחר. אז כל מה שאומר עכשיו זה לא קשור לנקודה הפנימית הנסתרת הזאת, לקד הקטן של הכהן הגדול, לנשמת הנשמה העליונה. נשמת הנשמה העליונה כתובה בנשמה הסגולית לישראל. נשמה הסגולית זה משהו שלא קשור למעשים שלך, לא קשור למאמצים שלך. קשור כמובן, אבל לא דרך זה אתה יוצר את המפגש איתו. איך נוצר המפגש? אינה זזה ממנה כל זמן שהקישור, יש פה פעמיים את המילה כל זמן, כל זמן שהקישור לכללות האומה הצבנה חי בקרבו, כל זמן שהוא חפץ בכלל בעושר והצלחת האומה הישראלית. אף על פי שאני לא יודע. זה לא קשור לידיעה שלך. מה שדומיננטי פה זה שאלה של זהות. שאלה של זהות. עד כמה אני מזהה את עצמי כישראלי? עד כמה אכפת לי? עד כמה זה חשוב לי? עד כמה זה מעניין אותי? עד כמה אני מתחיל בכל הזמן השני שהוא חפץ בכלל באופן כללי באושר והצלחת האומה הישראלית? כמה כואב לי כאבה של האומה וכמה לא כואב לי כאבה של האומה? יכול להיות באופן היפותטי, אני לא חושב שיש כאלה דברים, יכול להיות באופן היפותטי שאדם מאוד מאוד עסוק בהתקדמות בחירית והוא מנטרל מעצמו את המפגש עם הנשמה הסגולית. כי הוא לא עסוק, לא חושב שדבר כזה, רק בשביל צורך הדיון, מקווה שאין דבר כזה, זה יכול להיות מישהו שמאוד עמל ומאוד מתאמץ ומאוד לומד, אבל הוא לא עסוק. אנחנו עכשיו בימים מאוד גדולים, בימים מאוד סוערים, בימים שכוחות אדירים של אהבת ישראל ומסירות נפש גדולה של עם ישראל מפעמים בלב של מיליוני אנשים בעם ישראל, ולהיות בימים כאלה בלי להיפתח לזה, בלי להצטרף לזה, בלי להתפלל על זה, בלי לכאוב, בלי להיות מלא שאיפות ותודה ושמחה ועין טובה והתעניינות. זה מי שמחמיץ את זה, הוא פוגע בעצמו באופן מאוד מאוד, הוא לא פוגע בעם ישראל. הוא תולש את עצמו מאיזו תנועה אדירה, רבת ממדים. מי שיסביר כל מה למה הוא צודק ולמה הוא תמיד צדק ולמה כאלה צריכים להקשיב לו. אז הוא מנטרל את עצמו, הוא חומס מעצמו באכזריות קשה את היכולת המפגש עם הנשמה הסגולית הזאת. אז מי שקשור לכללות האומה הציוויון, מי שהקישור לכללות האומה הציוויון החי בקירו, זה מה שאני חושב, המכבים, וגם אחרי זה, בכל דור ודור, יש, איך הם הצליחו לעמוד, להחזיק מעמד? אנחנו עוד מתמודדים עם מה שקרה פה בשמחת תורה, עם הזוועות האלה והרשעות הזאת. אבותינו, אבותיכם של כולכם, עברו את זה מאות פעמים, עוד פעם ועוד פעם, וברחו משם, ואף אחד לא הציל ואף אחד לא שמר. לפעמים איזה פריץ גוי שם אותם במצודה, אבל הם חטפו, ואת כל הדברים הכי מחרידים שראינו, זה היה, מאיפה הם שאבו את הכוח? מאיפה? או שהם יודעים את תורתו של רשב"א במערה, הם לא ידעו. הם לא ידעו, שוב, אם היית שואל אותם, הם לא ברור שהם נותנים תשובות, אבל הם היו יהודים, סבבה, אכפת להם. אכפת לנו שאנחנו נצח ישראל, הם אפילו לא השתמשו בנו נצח ישראל. אני חושב שהם התפללו אפילו, פסוקי זמרה, אנחנו דוברי עברית, פסוקי זמרה ככה זורמים לנו. כולנו כנראה מבינים טוב את הפשט, אבל לא בטוח אפילו שהם הבינו כל כך את הפשט. חלק גדול מהיהודים האלה, שהם נצח ישראל, הם הובילו אותם בכל הדורות. הם עמדו מול התרבויות האלה, מתוך הנשמה הסגולית הזאת. שוב, אם תסביר לי, לא תמיד זה היה מוצלח, אם מסבירים מסבירים לא נכונים. נכון, הרמב"ם בפתיחה מורה נבוכים אומר שחלק גדול מהבעיות האמוניות זה כי אנשים מסבירים מסבירים שהם לא נכונים. ואחרי זה באים אנשים שהם מסבירים נכונים, אומרים, ההסבר לא נכון, כנראה גם התורה לא נכונה. זאת אומרת, גם הרמב"ם מכיר שמנים קדושים שהם מופיעים בצורה מבולבלת. יש משהו בעם ישראל שהוא הרבה יותר גדול מכל הגילויים שלו, שזה הנקודה הפנימית הזאת, בתנאי שהוא משהו קשור לכללות האומה על צביונה, בתנאי שהוא חפץ בכלל באושר והצלחת האומה הישראלית, אף על פי שאינו יודע לקרוא בשם פרש צפונותיו, אין לו מושג, הוא לא יכול להסביר, לעצמו הוא לא יכול להסביר, לקרוא בשם זה לזהות, קוראים דברים ואני לא יודע להסביר לעצמי מה קורה, אני לא יודע לפרש צפונותיי שלי. והרמב"ם ממשיך בעוד משפט, פסקה זו בסך הכל פסקה שאנחנו עוסקים בה הרבה, ואפילו אם הוא טועה ומעשה ודעותיו, זאת אומרת, מי שלא לא עלינו, מי שלא חפץ בכלל באושר הצלחת האומה, יש מצבים מחרידים כאלה של אדם, הוא כבר מגויס לטובת האויב, הוא מנהל קמפיין נגד מדינת ישראל, הוא תומך באויב, זה לא עסק שם להגדיר, אבל שאלה כזאת, כל אחד יעשה את החשבון שלו, ברוך השם אין פה אף אחד כזה, לא אלא לדעת, אבל זה שמישהו טועה מעשיו דעתיו זה לא רלוונטי, זאת אומרת יכול, הוא חפץ באושר והצלחת האומה, זה שהוא פועל באופן מאוד מאוד שגוי, באופן שמאוד מזיק לאומה, כי הוא טועה במעשיו ובדעותיו, יותר חמור מעשיו, זה לא מנתק אותו מנשמה הסגולית של ישראל. נשמה הסגולית פה לפי מה שפירוש בפסקה הזה, זה נקודה אמיתית, עליונה כזו בתוך הלב, שאת זה אי אפשר לתמות. וכשנוגעים בזה, אז זה ידלה כמה זמן שצריך, למרבה ההפתעה. זה קד קטן. היום, זה יום השביעי, עוד מעט נמזוג את הקד לתוך הנרות, וזה ייגמר לגמרי, נכון? אנחנו לא יודעים מה בדיוק היה, אם כל השמן נגמר, לא יכול להיות שכל השמן נגמר, כי אז זה שמן שנברא בנס. רק הוא שיהיה שבאוסף, צריך להגיד שגם ביום ראשון הם מצקו את השמן וקצת נשאר, והקצת הזה. אז היום זה יום השביעי, נמזוג היום ליום השביעי, לא יישאר כלום. לא יישאר כלום. נגיד בעזרת השם מחר בערב, היום התשיעי של חנוכה, ככה רב מרדכי, אני זוכר פעם דיבר במסיבת חנוכה, על היום התשיעי של חנוכה, שהוא היום הכי גדול. שאתה כבר יודע, שכמו בישר בים לפנות בוקר לאיתנו, זה דומה מאוד. למה צריך לכתוב את זה? כי עכשיו אתה יודע שהכל אלוקי. מי שראה את קריאת ים סוף, אז הוא כבר לא צריך ניסים יותר, הוא כבר יודע שאלוקים. אלוקים מארגן גם את הטבע וגם את נגד הטבע. אז אחרי שהטיפות האחרונות נהיה רגועים כבר, אחרי 8 ימים אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מסדר את הטבע, וגם הלילה התשיעי שבו הדליקו את החנוכיה, לנו יצא בלילה התשיעי להדליק נרות שבת בעזרת השם, זה הנצח, זה הנצח שהדליק לנו את כל, בתוך הזיתים, כנראה בלילה התשיעי, כנראה כבר כתפו זיתים חדשים והצליחו להכין שמן חדש, אולי הצליחו להתאר מטומאת מת, פרה אדומה, לקחים 7 ימים, אני לא יודע בדיוק למה זה לקח 8 ימים, אבל הטבעי הזה הוא אלוקי, הגודל הזה. אז הקד הקדן הזה נמצא בתוכנו, וברוך השם הוא לא רק נמצא בתוכנו, הוא מצליח להעיר, לא תמיד הרחוב מואר, וזה גם פחות מעניין אותם אם תמיד הרחוב מואר, הרבה יותר מעניין אותם שאנחנו מאמינים שאנחנו ננצח את הרחוב, אנחנו נעיר את הרחוב, יום יבוא, אולי עכשיו, אולי זה יחבא לי, אתמול הדלקתי נרות עם הנכד שלי, אז איך שהוא הדליק את הנרות, הוא דחף, יש מחלוקת, הוא אומר שאני דחפתי עם המרפק, אבל לי יותר נוח להגיד שהוא דחף עם המרפק, וכמה נרות קבעו, אז זה, קבתה אני זקוק לה, כתחילה, מצוין, זה בסדר גמור, אנחנו ננצח את הרחוב, אנחנו יודעים, פעם נשפח, בסדר, סובך קצת, יכול להיות שיקח עוד כמה דקות, אבל איפה סתרי תורה נמצאים? זה לא משהו מקום, זה נמצא פה, סתרי תורה זה הסתרים שלנו, אנחנו, סתרי תורה זה אנחנו, כל מה שישראל בוראה את החיים, זה ניסטר שבניסטר שבניסטר, אבל הכל נמצא בתורה, זה מכוסה, והרבה פעמים אנחנו יכולים להתבלבל, להיות מוקסמים מהזוהר הזה של יוון, כי ביוון יש המון זוהר, זוהר לא במשמעות של הזוהר הקדוש של סתרי תורה, אבל יש הרבה מה שנראה כמו, זה מאוד הכאיב ליוון, אני מניח שחזל אומרים להם, והחושך זו יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל. כי יוון היא הייתה בטוחה שהיא נאורות, נאורות זה יווניות. יערה, תרבות, קדמה, לא להיות כמו חיות, דמוקרטיה, כבוד האדם, ככה זה נשמע נכון, וחירותו, כל מיני אתיקה, כל מיני מילים יפות כאלה. ואנחנו אומרים חושך, למה הם חושך? כי הם פוגעים בקד הקטן הזה, כי בסופו של דבר הם... שוב, אני לא יכול להסביר את זה, אני לא יכול להבין את זה, וזה מנצח את הכל, זה מנצח את הכל. זה פסקה שהרב יושב ככה על חנוכה, ברור שהוא יושב על חנוכה, אני חושב שאפשר להבין אותה לאור הפסקה הבאה, זה מן הקדמה לפסקה הבאה, שאנחנו לא יודעים אם נקרא את כולה מילה מילה, אבל את הרעיון המרכזי שהרב כותב לה, שסתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו. תראו, הפסקה פה מדברת לכאורה על יציאה מהגלות, נכון? כי משיבים את ישראל לארצו. אנחנו פה בארץ, ברוך השם, כבר שבנו לארץ, לא כולנו, רוב עם ישראל, רוב קטן קטן עם ישראל, מקווים שזה ישתנה מהר מאוד, כבר שב, אבל לכאורה הרב כותב פה על הגלות, על תהליכים שהיו מאוד דומיננטיים בזמנים שלו, אבל כבר עברו 120 שנה, ברוך השם, ועם ישראל נמצא במקום אחר לגמרי. אבל בכל זאת זה קשור גם לימינו, אל תדאגו. סתרי תורה מביאים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו, איך סתרי תורה? סתרי תורה כמובן הגילוי של סתרי תורה. איזו תנועה כזאת שלא מוכנה כבר להמשיך, לא יכולה להמשיך, במילה נלחם בכל הכוח, לחשוף. חשוף זרוע קודשך וקרב קץ הישועה. אז מי זה זרוע קודשך? זרוע קודשך זה אנחנו. מה זה זרוע קודשך? תצא איזה יד מהשמיים ותעשה בום בום בום. זה לא עובד, חשוף זרוע קודשך, זה סתרי תורה. מה סתרי תורה? אני חושב שבשמחת תורה התגלו הרבה מאוד סתרי תורה. הרבה מאוד סתרי תורה התגלו. סתרי תורה זה התברר שאנחנו אחרי 120 שנה אחרי הרב, והרבה הרבה שנים אחרי שנשמות של עם ישראל מתחילות לחזור לארץ ישראל, ויש כל מיני ויכוחים וכל מיני בעיות, בעיות באמת דילמות, וכיוון שהגויים תימו את היהדות הגלויה במגעם, ונגעו בשמנים הקדושים, אז יש ויכוחים, ויכוחים מאוד עזים בתוך חברה הישראלית, שמביאים הכל נובע מסמך ג', מה השאלה בכלל? הכל נובע מסמך, כי ישראל זה תורה, אז איך זה יכול להיות שיש ויכוחים? יש ויכוחים איך להבין את התורה, ויש כשמין תורה אחרת, יש כשבכלל הם כועסים, הם נגד ההבנות המשוקצות, ונגד בני המסמך הם מפוגלים, נגד זה מה שמרתיח אותם, וכל אחד נתפס בצד שלו. זאת אומרת, אנחנו מדברים עליהם הרבה. ובשמחת תורה התגלו סתרי תורה, מה בשמחת תורה התגלו סתרי תורה? ויכוחים קיימים. הם כנראה יחזרו במקום אחר. סתרי תורה זה אנחנו. סתרי תורה זה הגבורה הזאת, ומסירות הנפש הזאת, ואהבת ישראל האינסופית הזאת. סתרי תורה זה לקחת הצידה את כל התזות, נכון? את כל העמדות של שוויון ואין הבדל ושלום, ונעשה ככה. את כל הדיבורים שלא תמיד אתה יודע להתווכח איתם, ולא תמיד אתה יודע לנסח. לא כל אחד הוא הרמב״ם, ולא כל אחד הוא הרב זצ"ל שיודע להתמלא, כל זה זז הצידה, נזרק. וגם עכשיו, זה שלכולם ברור שצריך לשטח את עזה בעזרת השם, זה שצה"ל נלחם בצורה כזאת עוצמתית וכבירה, זה אומר ש, שאנחנו והם זה לא אותו דבר. זה אומר שעם ישראל הוא... זה אומר שהחיים שלנו יותר חשובים. זה לא יפה להגיד את זה, זה גזעני לפי חלק מהתפיסות. זה, זה לא, אז זה לא מסתדר, אבל יש איזה משהו ש... סתרי תורה זה גילוי החיים ש... זה סתרי תורה. סתרי תורה זה לא טקסט סודי שכתוב באיזה מקום ולא מגלים לאף אחד. זה כבר גילו, אפילו המבטאים, איך הרב כותב, המבטאים אשר סודות באו פריצים וחיללם. גם את זה כבר התחילו לגעת. אנחנו מדברים על, על כוחות אלוקיים, זה סתרי תורה. סתרי תורה זה כוחות אלוקיים שעוד לא התגלו, שהמציאות עד עכשיו לא הייתה בשאלה להיפגש איתם. לא בתודעה ולא בהתנהגות. משמחת תורה יש איזו תנועה כזאת שקוראים כל מיני דברים שאנחנו רוצים הרבה יותר, אבל קוראים כל מיני דברים שהכאב הוא זוועתי, הכאב הוא נורא. הכאב על מה שהיה בשמחת תורה וגם עכשיו. אנחנו מאבדים עוד בן אהוב ועוד בן יקר ועוד בן אהוב. יהיו הדברים לילוי נשמת הקדושים שהם לאלה ולאלה כולם, והכאב של החטופים, בוודאי שהפצועים כולם, ברור שהכאב הוא גדול, אבל בינתיים מתגלים כוחות חיים, מתגלים תעוזות, מתגלים מסירות, שהם היו חבויים, חבויים גם מעצמנו. מה שמוצף זה בדיוק הבירורים האלה של כל אחד מסביר השני, למה הוא משוקץ ולמה הוא מפוגל ולמה הוא חולל ולמה הוא טמא. ואיך זה נראה הגיוני ואיך זה לא נראה הגיוני, וכמו תמיד תופסים על זה, על הגלים האלה תופסים טרמפ, כל מיני כאלה שבכלל לא רואים לעבור בקהל, כאלה שבכלל הם לא חלק מהדיון, אלא מנצלים את זה כדי לדחוף כל מיני דברים שליליים, והדברים מתפוגעים, והאומה שואגת כמו הלוויה, איזה שאגה מעומק של עומק של עומק, בגלל שהם מתגלים סתרי תורה, סתרי תורה להם, אנחנו הרבה שנים אחרי שהרב כותב וקורא משהו, אז גדלים ישיבות ויש ציבור מאמין ועם ישראל יותר חזק, אבל בעומק העומק הנשמתי הדברים האלה מבקשים כבר התגלות של סתרי תורה, אנשים שהם כבר לא יכולים בלי זה, אנשים ששוקקים, צמאים, ואם הם מדמיינים שהם לא יכולים בלי זה, אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אני רוצה לדלג קצת לשורה החמישית אולי, משורה הרביעית, כל זמן שאור התורה העליונה הוא חתום ועזוק. מה זה אור התורה? אור זה המפגש עם התוכן של התורה מצוות. אנחנו יודעים שהמצוות הן קדושות, 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 הקדוש ברוך הוא שולחן ערוך הוא צודק, צודק, צודק. אבל זו ידיעה של נאמנות, זו ידיעה סגולית. אבל להיפגש עם זה, להיפגש עם, אנחנו נלחמים פה נגד תרבות יוון, נגד תרבות ישראל. תרבות ישראל זה לעשות, אבל זה הרבה מעבר למילה, זה איך עושים? זה לאהוב את השם בכל לבך, לראה את השם, ללכת בדרכיו, ולשמוע את כל מצוותיו וחוקותיו, בכל לבך ובכל נפשך, כשככה הם יקיימים מצוות. כשלא מקיימים מצוות רק בהתבטלות, רק בהתמסרות, רק ביראה, ורק בגעגוע, אלא מתוך אהבת השם, ויראה עליונה, והליכה בדרכיו, לזהות שהמצוות הן דרכי השם. ובתוך המצוות האלה יש ללכת בדרכיו, ויש הלכה, ככה קוראים לזה, דיברנו על זה. יש, אנחנו לא מחויבים במצוות, אנחנו המצוות, הם באמת האיברים שלנו, איברים שמופיעים בצורה גשמית, הכוחות רוחניים אלוקיים עליוניים אינסופיים כאלה שמפעמים בנו, וזה חתום ועזוק. למה זה חתום ועזוק? כי הגויים תימו את הגדולה, כי בגלות אי אפשר לחיות את זה ואי אפשר להיפגש עם זה. אז החשמונים נתנו לנו את העוצמה הזאת, הם הפגישו אותנו עם הקד הקטן הזה. הם חימשו אותנו, תסתכלו טוב היום בנירות של חנוכה, כי זה הלילה האחרון השנה, תחטפו. תסתכלו טוב, איך קוראים לספר של רבין? נבואת הנרות. יש כמה מקורות על זה שהנרות האלה הם הנרות של בית המקדש, הם נרות שמספרים לנו, מספרים הכוונה. הם מדברים בלי מילים, הם משכנעים אותנו בלי טיעונים רציונליים. יש בהם משהו שהוא, שבאמת זה תרבות, תרבות ישראלית. תרבות ישראלית זה איך זה פושט על כל תחומי החיים, מתוך המעיין הגדול הזה של ההלכה, של התורה, איך זה עוטף את כולנו. אבל כל זמן שאור התורה העליונה חתום ועזוק, זה התחלה, זה התחלה קטנה. אם זה חתום ועזוק, נסתר. אין התביעה הפנימית של שיבת ציון מתעוררת בעומק אמונה. ההתעוררות שבה, זה משפט ששוב הרב לא כתב את זה ממנו, הרב כתב לכאורה על צרות אחרות לגמרי. ההתעוררות שבה מצד הצרות והרדיפות של האומות, אינה כי היא מתעוררות מקרית של צירוף. זה לא מה שיחזיר את עם ישראל בתשובה. מה? התעוררות שבאה מצד צרות ורדיפות של אומות. אז הרב לא התכוון למה שהיה בשמחת תורה, אבל זה תואם לגמרי למה שהיה בשמחת תורה. מה שעצר את כל הטירוף הזה של הוויכוח הנוראי בחברה הישראלית שהתחוללנו במערכות הבחירות האחרונות ואחרי זה עם היחס לשינוי מערכת המשפט, מה שיתקן אותנו זה לא הם. הגויים, הערבים, החמאס לא יחזירו אותנו בתשובה. הם יכולים להוות איזה מין שיקוף, איזה מין מראה, איזה מין קיר שאתה רץ בלי ברקסים ומתרסק לתוכו. אבל זה לא מה שיחזיר אותנו בתשובה, זה מי אנחנו, זה החשיפה של עצמנו. איך כתוב, אף הפי שאני יודע לקרוא בשם פרש צפונותיו. גם אנחנו, אני לא יודע כל אחד, רחוקים מלקרוא בשם פרש צפונות. לקרוא בשם פרש צפונות, צריך להציב שאיפות אדירות כאלה, שנשמעות מטורפות, אז מה נשמעות מטורפות? לדבר על רוח הקודש, לדבר על נבואה, לדבר על תנאים, לדבר על... שוב, זה לא יכול להיות שברמות מסירות הנפש, על הגנת עם ישראל היום, אנשים, הקצינים האלה, החבר'ה האלה, הקרבות שמתחוללים, מה שהיה בגדוד 13 השבוע הזה, זה גבורה מסירות נפש טוטלית כזאת, אינסופית כזאת, שגם אין דוגמתה באף צבא אחר, זה לא כך מעניין אותי, שסגני אלופים ואלופי משנה מחרפים את נפשם כדי שהחייל החפש הכי פשוט לא ייפגע, ההבנה הזאת שכמה זה יותר כואב, זה יותר מעציל ומרומם ומסביר לנו. המלחמה הזאת מלמד אותנו איזה ענקיות יש בנו. זה מסביבנו, זה לא אגדות, זה אגדות, אבל זה מציאותי. זה לא סיפורים עתיקי יומין על מה שזה קורה כאן ועכשיו, זה אנשים שאנחנו מכירים אותם, זה אנשים ש... זה החברים שלנו, אתם הראיות, לומדים פה בנירה, שאתם אחראים על הפסקאות האלה, אבל גם אתם ברור שהגבורה הזאת נמצאת בערכם. וכששומעים על דבר כזה, אז זה מלמד גם אותנו, אז שכזו שהוא יעריך את ימי כולם, זה הפשט שבכל לבחר וכל לבשך ומדיך, אז כוחות האלה מתעוררים בנו. אז בגלות זה לא היה, בגלות הסכמנו למות, אבל פה זה לא הסכמה למות, זה ליפול, זה לזרוק את עצמך קדימה, זה. הטבח היה שם כאלה שנפלו על מיה שהם יהודים, אבל חלק גדול מהם זה אלה שהיו יכולים לא להיות שם. והקרבות שקורים עכשיו, אין, אתם יודעים שמי שלא רוצה להיות בעזה לא נמצא בעזה. ככה הצבא עובד, מי שלא רוצה לך, זה לא בכוח. אנחנו לא בצבא הטורקי, לא קופים על אף אחד. יש כפייה אחרת לגמרי, זה הנשמה הפנימית הזאת. כל מי שנמצא שם יכול לצאת, כל מי שנמצא. בדוק, ברור, ומי שמכל מיני סיבות לא יכול להיות שם, אז הוא יצא, אז יש פה איזה רוח אדירה שמספרת לנו שהפסקאות האלה עכשיו כבר מאירות לגמרי, מאירות בעלה ומאירות אותנו בעין, ומבקשות להיות שם. אז ההתעוררות שבאה מצד הצרות והרדיפות של האומות אינה כמתעוררות מקרית, צירוף, משהו שמחשל אותך, משהו שמכריח אותך לא להמשיך, הוא מלמד אותך שהקונספציות שלך מוטעות, אבל זה לא הפתרון. הבעיה היא לא החמאס, ברור שהבעיה היא חמאס. תראו, על יוון אנחנו לא יכולים להגיד שהבעיה היא לא יוון, כי יוון, כמו שהמהר"ל מרחיב מאוד בנר מצווה, זה ארבעת המלכויות, יוון זה כבר בתוהו של בריאת העולם, רמוזה יוון, נכון? והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, הזכרתי, חושך זו יוון, ובחזיונות של דניאל כבר מופיע יוון. אבל האויבים שיש לנו עכשיו הם לא באמת אויבים שבאים לתרום איזה תרומה לתרבות האנושית, זה לא משהו שצריך להשתמש בכוח הזה ולקדש אותו. זו פיקציה שנוצרה מחוסר הבנה שלנו את עצמנו. זה לא באמת תנועה לאומית. הדבר האחרון שמעניין את הרשעים האלה זה העם שלהם. אין להם עם, אבל הדבר האחרון שמעניין אותם זה הטיפול ברווחה שלו, בחיים, שיהיה אוכל לתושבים שלהם. אתם מכירים כולכם את את הדברים, זה אלה שמרשיעים, אין שם שום דבר אמיתי, מה שיש שם זה הבריחה שלנו, הבריחה שלנו, הניסיונות שלנו, אני לא רוצה להיות כתב חדשות עכשיו, השקרים שלנו את עצמנו, ההימלטות שלנו, חוסר ההבנה של איזה כוחות אדירים יש בנו, אז או חוסר האמונה בעם ישראל, בטח אין לו כוח להילחם ואין לו כוח להילחם, כשמדברים איתו קטן אין לו כוח להילחם, כשמדברים איתו גדול, אז האריה הזה יוצא ושואג, האריה של קודש. אז ההתעוררות שבאה מצד הצרות והרדיפות של האומות, זה רק התעוררות מקרית. מה שעם ישראל מבקש זה גודל אלוקי, זה חיים עוצמתיים, זה תורה כזאת שהייתה נסתרת, אבל היא כבר לא יכולה להיות נסתרת, כי היא זאת שדחפה אותנו, מבקשים יש הרבה דברים שצריך לארגן. צריך לארגן, לדבר על אחדות, צריך לדבר בלי סוף על אחדות, וצריך לדבר על... הרבה דברים יקרים לנו עכשיו, והרבה דברים חשובים לנו, וכן חטופים ולא חטופים, וויכוחים ועמדות, אבל מה שתמיד היה יסורי מחנק, מה שתמיד הכאיב לנו בלי סוף, ומה שתמיד זה עכשיו לאין ארוך. מי שיכול להתכנס לתוכו פנימה ולהגיד, אני בונה את עצמי, ואני נלחם, ואני מאמין בעצמי, ואני בתור חייל ביחידה מובחרת, אני רוצה להיות קשור לתורה העליונה כזאת. אני מאמין, זה לא בשביל עצמי, זה כמו שאתה הולך ליחידה מובחרת בשביל הצבא, אתה לא הולך בשביל לפתח את הקושי האישי של... הפסקאות האלה זה לא פסקאות שכתובות איפשהו מקום, אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו שייכים לפסקאות האלה. שזה איזו התאורות מקרית, היא ראויה להלהיב על ידה כוחות נכשלים. כשמישהו ממשבר, יש דור תקוע, עם ישראל נמצא באיזה רגע מאוד, מאוד כואב, אז באות צרות ורדיפות שמאפסות אותנו, שאומרות לנו, אתם לא כאלה קטנים, תשכחו מזה, אבל זה יגדל ויתאמץ כל מה שאור תורתה הפנימית, עומק דעותיה וחוויוני חוויוניה, ילכו ויחיו בקרבה, בעומק גודלם. לזאת סובבו לכו הרוח. התהליך הוא לשם, התהליך הוא להצמיח אותנו, תהליך להצמיח בני תורה. שמאמינים שכל מה שהם מבינים בתורה זה רובד ראשוני כזה, זה השער שדרכו. ושוב, זה לא פינוק, זה לא צ'ופר, זה לא תעודה. מסתכלים באור של הנרות ואומרים, האור של הנרות האלה הוא קטן מאוד, אבל הוא יגדל ואנחנו לא מפחדים מאף אחד. וכבר 40 הימים שאנחנו כבר לא... הרחוב הוא חשוך והרחוב הוא רגלה דתרמודאי ואנחנו... ספונים, בשעת הסכנה משיכה, מדליקה על שולחן ודיו. אנחנו מתחילים להקים ממלכה, וממלכים להקים, מאמינים שצריך וחייבים לקדש גם את הרחוב ואת רשות הרבים, ולהעיר אותו באור גדול, ולא רק להעיז, לספר לבית שלנו שהוא עומד מול הרחוב. זה מאוד יפה שמתתיהו עמד, מה זה יפה, מתתיהו ודומה, ועמדו בכל הדורות ואמרו, אנחנו לא... לא ניכנע, אנחנו נאבק עם המלאך הזה ולא לא ניתן לשבור אותנו. אבל מה שהרב כותב בפסקאות, שעם ישראל מבקש, הגילויי הגבורה האלה, גילויי התעוזה הזאת, הנחרצות הזאת, הם לא אירוע פוליטי. איך אומרים, מה נעשה שאחדות לא תעבור אחרי שהמלחמה הזאת תסתיים בניצחון גדול בעזרת השם, אחרי שנדכה ונרמוס את ה... שרץ העלוב הזה, מה נעשה? אז אני לא יודע, צריך לדאוג, יש כל מיני שואלים קטנים שמנסים לקלקל את זה. אבל זה תהליך שאולי, זה לא הבעיה, ברור שזה לא, זה לא יחזור להיות שם, כי גילינו מי אנחנו. ואם נתעצל, אז אנחנו לא נתעצל, אז לא נגיד את הסיטואציה הזאת בכלל. ימי חנוכה זה ימים כאלה שאנחנו לא מדליקים את הנרות זכר לפח הקטן. חנוכה יש משהו שהוא... מאיר את הפח הקטן, יש כזה אור כזה, גדול כזה, שמעתי איזה דבר תורה נחמד כזה ממישהו ש... אני לא יודע מי הוא, שתנאי חנוכה מניחים בין 3 טפחים ל-10 טפחים. אז מישהו במשפחה אמר לי שהוא לומד באיזשהו מקום, אז אמרו לו, כל השנים היה כאב גדול, מה עם הנשמות שלמטה משלושה טפחים? מה איתם? הם נשארות בחושך, הנשמות ש... שלבודות לקרקע, איך זה יכול להיות? ואז השנה התחדש חידוש. מה החידוש? שאין כאלה נשמות. אין לנו נשמות בעם ישראל שהן פחותות משלושה טפחים. שלושה טפחים זה הכי למטה. אין לנו באמת נשמות שהן בשר. אין לנו. מה עם אלה שהן לא חפצים בכללם? זה הבחירה החופשית שלנו. הבחירה החופשית היא יכולה, אני מדבר על נשמות, לא על בחירות. הבחירה החופשית שלנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית. אם אתה רוצה להיות נביא, כדי לגדל נביאים צריכים לגדל אנשים עם בחירה חופשית מוחלטת, מוחלטת. כשזה מוחלט, זה מוחלט לכל הכיוונים. אתה רוצה לגדל אנשים כמו אהוד בן גירה, וכמו ברק בן אבינועם, וכמו שאול המלך, כמו שמואל הנביא, אז אתה לא יכול לגדל אנשים שככה הם... זה אנשים שאין להם חסמים, זה אנשים שלא יודעים, אי אפשר לעצור אותם, זה אנשים שלכל הבנים יקחו את זה, נכון? אבל מצד הסגולה. אז ההיסטוריה סובבת לשם, הרב כותב, סובב, סובב והולך, עוקר הרים, פורץ פרצות, מסבב, עוקר, כבר משנה את כל ההיסטוריה ואת כל התרבות ואת כל התפיסות ואת כל... זה לא יחכה למישהו שיסכים ויעשה טובה. האנושות צועדת, וככל שעובר הזמן זה יותר ויותר ויותר כואב, וזה יותר ויותר מתקרב, וזה יותר ויותר מבקש. אנשים באמת ברגעים אלו, אנשים בכל כך הרבה עוז ותעוזה, מוכנים, אז זה נותן לנו כוח. אנחנו מסתכלים בחנוכה, אני חוזר לימי החנוכה, עוד מעט נדליק את הנרות של הלילה השמיני, שזאת חנוכה, שזה כולל את כל הימים האלה ביחד. אז להקשיב הנרות, והנרות האלה מספרים לנו שאנחנו מתתיהו, ואנחנו יודע המכבים, שלא של אז, של עכשיו, שאנחנו מאמינים שאי אפשר לטמא אותנו. אפשר לטמא בחוץ, אבל זה אפשר עם מקווה ופרה דומה מקסימום, אבל אי אפשר באמת לשקץ אותנו. ותמיד יש את האור, והאור הפנימי הזה עכשיו הוא מבקש כבר להיות אור גדול, כי אני רואה שבית המדרש צריכה להעיר. בא מועד, אני לא יודע מה הלוח הזמנים של אלוקים. אם צריך סבלנות, אז תהיה לנו סבלנות. אבל הגיע הזמן וההיסטוריה משתגעת. זה מה שכתוב, כתוב שההיסטוריה משתגעת. עוקר הרים, פורץ פרצות, מסבב וחבל איסורים. אבל מגמתם הוא פריצה דרך בפני ההוראה העליונה הנובעת. זאת אומרת, לגדל אנשים כאלה, לגדל צורות חיים כאלה. אמון עצמי אדיר. בעצמנו, בקודש שבקרבנו, שאנחנו הקודש שבקרבנו, שאפשר לפתור כל בעיה, ואפשר לעמוד מול כל מחסום, ולא נקנה שקט. אנחנו רוצים שקט, לא שאנחנו רוצים שקט. אנחנו רוצים שקט כי שקט זה המצב הכי טוב של פריצה, של צמיחה, של יצירה, של דינמיות, של מחיין אל חיין. זה השקט. ואם השקט גורם לנו להירדם, אז השקט הוא כללה, אז השקט הוא מוות, אז אנחנו נוכל, מוכנים לשלם, בעזרת השם שלא נצטרך לשלם, אבל לחיות בגדול, בתעוזה, ולעמוד מול כל האתגרים. גם פה בית המדרש, הם לא קטנים ולא פשוטים בכלל, והנרות הקטנים הם מספרים שאנחנו יכולים להדליק אותם, יכולים להעיף אותם, יכולים לרומם אותם, את הנרות האלה, להוציא... להגיע ליום התשיעי ולהמשיך גם בלי החנוכיה בעזרת השם, להדליק שאנחנו נהיה נרות חנוכה. בגן הילדים מתחפשים לנרות חנוכה, אז אנחנו, זה מה שהחנוכיה מספר לנו. ועכשיו אנחנו פה בארץ ישראל, אנחנו בתוך ימים גדולים כאלה, הקדוש ברוך הוא מכוון את המלחמה בין שמיני עצרת לחנוכה, הקודש הזה נמסך בקודש, בתוך הקודש הזה, בשבוע הבא יהיה, יום שישי הבא זה עשרה בטבת, תחילת המצור, תרגום התורה ליוונית. הם כל כך לא הבינו היוונים, מה אכפת לכם שנתרגם את תורה היוונית? מה ההישג שלכם? מה אתם רוצים? זה היה שיא הגאווה, שמישהו רוצה את הספר שלך, אתה כותב ספר, רוצים לתרגם את זה לעוד שפות, מה אתה יותר רוצה מזה? ואנחנו לא ידענו להסביר, חלק ידעו להסביר, חלק לא. אנחנו עד היום מתענים על זה, ובזרה שמתפעלים, שהימים האלה שמתקרבים, צריך להיות ריאלי, ולא במציאות יקר, אנחנו הולכים על זה, להפוך את הימים האלה לסום ושמחה. אחרי שיש לנו חנוכה, אחרי שיש לנו את האמון, אפשר להגיע לעשרה בטבת, לא לפחד ממנו. אנחנו חסונים כבר, גם הקשיים האלה של עשרה בטבת, ולהאמין שאפשר להרים את הכל, שנזכה שהאור הזה יאיר אלינו בעזרת השם, ברכה וכל טוב.